מקור ראשון, הסקטים.
שלום וברוכים הבאים להסקט מקור אחד מבית מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר, עורך חדשות החוץ של מקור ראשון וסגן עורך האתר, ואיתי באולפן היום בהופעה חוזרת, הבוס שלי, שלמה פטריקובסקי, עורך את המקור ראשון. מה נשמע שלמה?
שלום וברכה, אחלה.
יופי, טוב להיות כאן איתך. אנחנו כאן כמדי שבוע לעסוק בתוכן שפורסם בעיתון. הפעם, השבוע פורסמה במוסף שבת של מקור ראשון, הכתבה הרביעית מסדרה של, ואחרונה מסדרה של ארבע כתבות על המזרחי, על תנועת המזרחי וההשלכות של ההשפעה של התנועה הזאת עד היום, לכבוד 120 שנה לייסוד המזרחי. אז ככה, בוא תספר, בוא תספר קצת על הסדרה, מה המטרה שלה ו...
טוב, אז אני אגיד שהסדרה הזאת קודם כל פורסמה במוסף שבת, והורתה ולידתה ככה בשיח ביני ובין אלחנן, הרב אלחנן ניר, האורך של מוסף שבת, שבו בעצם ככה עלינו על העובדה המסקרנת שבחודש ניסן דהשתה, כלומר בעוד כמה, עוד שבוע, ימלאו 100 שנה להקמת תנועת המזרחי, 120 שנה להקמת תנועת המזרחי, שהוקמה בתרס סמך ב', ו-100 שנה להקמת תנועת הפועל המזרחי, בתרס ריש פי בית, בניסן תף ריש פי בית. ושתי התנועות האלה בעצם הם נגיד שתי האימהות החוקיות של מה שאנחנו קוראים היום הציונות הדתית. ודאי זו הארץ ישראלית, אבל לא רק, ממש לא רק. והסיפור שלהן הוא סיפור מרתק, כי היום הציונות הדתית היא הרבה דברים, אנחנו עוד נגיע לזה בשיחה שלנו, אבל כל הסיפור הזה מתחיל מ... נקודת התחלה, נגיד שהיה קשה לראות ראשית דבר, אחרי דבר מראשיתו, זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים אחורה ומנסים לראות ככה את הסיפור כולו מנקודת מבט רחבה, אז ההשתלשלות של הדבר הזה היא השתלשלות מעניינת, וגם שווה לחזור אחורה, וככה להזכיר לעצמנו ראשונות ונשכחות.
כן, אז למה בעצם זה כל כך... מה כל כך חשוב פה? מה כל כך מרכזי במזרחי שמצדיק ארבע כתבות
מפוארות? המזרחי כשלעצמה כתנועה בטח לא מצדיקה ארבע כתבות במוסף שבת של מקור ראשון, אלא המזרחי והפועל המזרחי בהמשך כהורתו של הרעיון הציוני דתי. הורתו ולידתו של הרעיון הציוני דתי. בעצם, אם רגע נדבר על הסדרה, אז הכתבה הראשונה עסקה ביסודה של תנועת המזרחי, אז בתרס סמך ב', במניעים שהביאו להקמתה, באירועים ככה בראשיתה, מה שקרה שם. הכתבה השנייה עסקה בפועל המזרחי, בעצם מה קורה שקבוצת, נקרא לזה צעירים ציונים דתיים, מחליטה שמשהו בתנועת המזרחי לא מספיק להם. משהו באירוע הזה לא נותן את המענה שהם זקוקים לו, והם באים ומקימים מין תנועה בת. שאלת היחסים בין התנועות היא שאלה מעניינת שלצערי לא הצלחנו לרדת לעומקה כל כך בסדרה, וגם פה לא נראה שנצליח להגיע לזה, אבל זה גם סוגיה מעניינת.
הם מזגו בשלם מסוים, נכון? כלומר,
כיום מסכים. זהו, עכשיו, בעצם הכתבה, שתי הכתבות האלה מסתיימות, האמת היא שהן מסתיימות עוד קודם, אבל נגיד אקורד הסיום של שניהן, של שתיהן הוא בעצם שנת מפתח בתולדות הציונות הדתית הפוליטית, 1956, תנועת המזרחי ותנועת הפועל המזרחי, מתמזגות למפלגה אחת, המפלגה הדתית לאומית, המפדל, שזה שם שאין ציוני דתי, והאמת שאין גם ישראלי, נגיד מעל גיל 30, שלא יודע מה הדבר הזה אומר. אז יש לנו את, בעצם שם זה מסתיים, ושתי הכתבות הנוספות, השלישית והרביעית, אחת מתעסקת בשאלה, נגיד, הפוליטית של הציונות הדתית היום, והשנייה מתעסקת בשאלה, נקרא לה, בין סוציולוגית לאידיאולוגית של הציונות הדתית היום. נגיד את זה ככה, אז בואו נפרט טיפה יותר. שאלה אחת שעולה היום על הפרק, והיא מאוד מורגשת דווקא ככה ברצף מערכות הבחירות האחרונות, היא ככה מאוד מאוד התחדדה. זאת שאלת, נקרא לזה, שאלת האם הציונות הדתית עדיין זקוקה לביטוי פוליטי
ספציפי.
ספציפי, נקרא לזה ככה.
שמה שומעים את זה בלי סוף את השאלה הזאת.
שזאת שאלה, אתה יודע, בין סמוטריץ' לחגית משה, לנפתלי בנט ואולי יותר מתן כהנה, ודיברנו ככה בעצם עם סמוטריץ' חגית משה, מתן כהנה ופרופסור אשר כהן, שהוא גם פוליטיקאי כושל, אבל גם חוקר הרבה יותר מוצלח.
הוא רץ בבית היהודי.
לא, הוא חבר ימינה. הוא היה מקום 15 בימינה.
זכור לשמוע פריימריז של הבית היהודי.
כן, לא, הוא רץ אז בשנים. הוא היה חבר טוב של אורי אורבך, זיכרונו לברכה. הוא יהודי מעניין באופן כללי, אבל כחוקר באקדמיה יש לו נקודת מבט מאוד מעניינת על הציונות הדתית. הוא חקר אותה ממש מראשיתה. הוא הוציא ממש בשנה האחרונה, הוא הוציא ספר על העשור הראשון למדינה, הציונות הדתית בעשור הראשון למדינה, והוא באמת מהחוקרים, נגיד, המשמעותיים בתחום. ממש עד לימינו. אז זאת הכתבה השלישית בסדרה הייתה, ובכתבה הרביעית ניסינו לשאול בעצם שאלה שמורכבת משתיים. החלק הראשון של השאלה זה, אם עדיין בכלל אפשר היום בשנת 2002 לדבר מבחינה חברתית על ציונות דתית? 2022. האם עדיין יש אפשר לדבר על ציונות דתית? האם זאת קטגוריה בעלת משמעות? זאת אומרת, אני יכול לדבר על הג'ינג'ים, אבל אין לזה שום משמעות, נכון? אז שאלה אם כשאני מדבר על ציונים דתיים, אני מדבר, זה כמו לדבר על ג'ינג'ים, או שזאת כן קטגוריה בעלת משמעות, נניח כמו חרדים. ברור לנו שחרדים היום זה קטגוריה בעלת משמעות, למרות שיש בתוכה הרבה תתי זרמים ותתי זה, עדיין היום היא קטגוריה מאוד משמעותית. אז השאלה אם ציונות דתית עדיין היא קטגוריה משמעותית, לדבר עליה זה שיח פורה, זה שיח מעניין, זה שיח שנותן לנו משהו. אני לא, אז זאת שאלה שניסינו להעלות, וכקומה אחת מעל זה, בהנחה שהתשובה היא חיובית, אבל מסתבר שהתשובה לא חייבת להיות חיובית בשביל ההנחה הזאת, אז האם לציונות הדתית בשנת 2022, תשפ"ב, יש איזושהי בשורה לחברה הישראלית, יש לה משהו להגיד לחברה הישראלית, יש לה משהו לתת לחברה הישראלית, כי הציונות הדתית, וזאת יש להגיד, היא אמנם קבוצה סוציולוגית, אבל היא קבוצה סוציולוגית שראשיתה באידיאולוגיה. זאת אומרת, האידיאולוגיה יצרה את הסוציולוגיה, ולא הסוציולוגיה את האידיאולוגיה. ולכן יש מקום לשאול עד כמה האידיאולוגיה הציונית דתית היא בעלת ערך ומשמעות עבור חברה ישראלית היום.
בוא נפרק את זה קצת, סוג שנחזור להתחלה, אבל גם נשאר בכתבה האחרונה. איך אתה מגדיר את הציונות הדתית? איך אתה, בתור האדם שחקר את זה עכשיו, וגם אדם שיש לו הרבה ממשק, אני חושב, לעולם הזה, וגם חוקר אותו וכותב עליו לא מעט, איך אתה מגדיר את ציונות דתית כיום? עזוב מלפני 120 שנה, זו אחי וזה היום.
אני חושב שאפשר לשאול, אפשר לענות לשאלה הזאת שתי תשובות. יש תשובה אחת מאוד פשוטה. כל מי שמגדיר את עצמו ציונות דתית, הוא חלק מהציונות הדתית. יש לתשובה הזאת שני כשלים. הקשל האחד הוא שאם שואלים את זה ככה, יש המון ציוניים דתיים. הרבה הרבה יותר ממה שהיית מעלה על דעתך. זאת אומרת, ברמה של, טוב, השאלה איך סופרים את זה, אבל בוא נגיד, בין 15-18% מהאוכלוסייה עונים כן לשאלה הזאת. זה מספרים שהם לא, לא, הם גם לא סבירים. זאת אומרת, כל דרך אובייקטיבית שתנסה לצבוע ציונים דתיים לא תביא אותך למספרים האלה.
למה? כי, כלומר, אם אתה אומר את זה, כנראה שיש הגדרה אחרת לציונים דתיים שכן סבירה בשבילך, כלומר,
לא, אז אני יכול להעלות כל מיני הגדרות, כמו אנשים ששולחים את הילדים שלהם למוסדות חינוך, סוכל ציונים דתיים, אפשר להעלות כל מיני הגדרות, אף אחת מהם לא מביאה למספר הזה. הבעיה השנייה עם הסיפור הזה של הגדרה עצמית, זה מאוד רזה, זה לא מביא אותנו, זאת אומרת, אוקיי, ציוני דתי הוא כל מי שמגדיר את עצמו ציוני דתי, זה לא אומר לנו כלום על מהי ציונות דתית.
כן.
זאת אומרת, מהי ציונות דתית היום? אז השאלה מהי ציונות דתית היא שוב נשארה פתוחה, אז אני אגיד דבר אחד, אני ככה, זה מאוד מעניין, כי דווקא בשיחות שהיו לי סביב הכתבה, אחת השיחות הייתה עם הרב יהודה ברנדס, והרב יהודה ברנדס נתן ככה איזה מודל, משל מאוד מעניין, אומר, בעצם ציונות דתית זה אנשים שחיים, ציונים דתיים הם אנשים שחיים במין אליפסה דו מוקדית. זאת אומרת, כל מי שיודע איך בנויה מתמטית גיאומטרית אליפסה, יודע שאליפסה בניגוד למעגל, זה בעצם, אליפסה היא בעצם מעגל עם שני מוקדים. זה בעצם המבנה. זה אגב, זאת אומרת, זו הגדרה שהיא גם נכונה פיזיקלית, היא גם נכונה מתמטית.
אנחנו נעשה מבחן אחר כך של העובדות,
ונשחרר
נוסחה.
אבל זה בעצם אליפסה. אליפסה זה מעגל עם שני מוקדים. עכשיו הוא אומר, ציוני דתי הוא אדם שבהגדרה חי במעגל עם שני מוקדים. זאת אומרת, מוקד אחד הוא המוקד התורני, ומוקד שני הוא המוקד לפעמים זה תרבותי, לפעמים זה ציוני. לפעמים זה מדעי. זאת אומרת, הוא חי במעגל שרגל אחת שלו, נגיד, המעגל, האליפסה הקלאסית היא תורה ועבודה, או אם תלך לאנשי עזרה, שברבות השנים הפכו בעצם לחלק מהציונות הדתית, אז התורה עם דרך ארץ, שיטתו של ראשי העיר, שמובן מסוים היה הכי לא ציוני דתי שיש בעולם, אבל בפועל תלמידה ותלמידי תלמידה הפכו לחלק מהציונות הדתית, בגלל שבעצם בארץ ישראל, אגב, בניגוד לתפוצות, הציונות הדתית בעצם הפכה לגג שמחבר את כל אותם אנשים שהזהות הדתית והאידיאולוגית שלהם היא אליפסה עם שני מוקדים.
בניגוד לנגיד מודרן אורתודוקס, מה שיקרה, כלומר אורתודוקס המודרנית.
להפך, האורתודוקס המודרנית בתפוצות היא בעצם, אתה רואה שכשמודרן אורתודוקס מאמריקה מגיע ארצה, הוא בעצם 99% מהמקרים יהפוך לציוני דתי. למה?
כן.
לא בגלל שהוא ציוני כל כך גדול במובן של תורה ועבודה או משהו כזה, אלא בגלל שהוא באמת חי באליפסה עם שני מוקדים.
כן, לא, אני אומר, אבל בעצם, כלומר בחול, זה לא יהיה ציונות דתית, זה יהיה מודרן אורתודוקס, כלומר...
נכון, למרות שאתה רואה שגם בחול, נגיד בארצות הברית, אז למודרן אורתודוקס יש כל מיני, נגיד ארגוני גג, אבל אחד מהם הוא המזרחי של ארצות הברית.
נכון.
והרב סולובייצ'יק, שהוא נחשב לדמות התורנית הגדולה של המודרן אורתודוקס בארצות הברית, אחד התפקידים המרכזיים שהוא נסע בהם כל השנים, היה נשיא המזרחי אמריקה.
כן.
כלומר, הוא בעצמו, ראה בעצמו, ציוני דתי במובן מסוים.
מסוים, זה לא, בסופו של לא, דבר...
לא, ודאי שלא באופן שאנחנו הישראלים רואים כן, ציוני דתי.
כן, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי עמוק להגות הרב סולובייצ'יק, כן. למרות שאנחנו יכולים לעשות את זה כאן בכיף, אבל כלומר, כן. זה כן מאוד מעניין לקרוא מאמרים שלו על המזרחי ועל ציונות, וציונות נרגשת, ממש נלהבת וזה, ובאותו זמן להבין, להגיד, זה לא הציונות שאני מכיר מכאן, כלומר, זה באמת יש...
נכון.
למרות שהוא היה חלק מהמזרחי נכון, וציונות נכון, דתי, נכון. זה לא היה, אותו דבר.
הוא היה מאוד ציוני בציונות מסוג קצת שונה מזו שאנחנו מכירים.
דתית אמריקאית. אני חייב לשאול את זה כי זה עולה, אני חושב, ברגע שמגדירים את הציונות הדתית כהאליפסה הדו-מוקדית הזאת, הר המור הם חלק מהציונות הדתית לפי הקטרה הזאת? או באופן כללי החרדלים והר המור...
לא, אז זאת שאלה מעניינת. דוקטור שוקי פרידמן, שהוא גם מתראיין בכתבה הרביעית, הסב את תשומת ליבי לשני דברים. אחד, שגם בהרדקור של הר המור אתה רואה את האליפסה הדו-מוקדית הזאת, למרות שהמוקד השני שלה הוא מאוד 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 מסוים, והוא ממוקד, נקרא לזה, בצבא, במדינה, הרבה פחות בחברה הישראלית, הרבה פחות אולי... בתרבות הישראלית. כן, אז זה נכון, הוא ממוקד שם בזה הרבה פחות, אבל כן, יש את הדו-מוקדיות הזאת, ומעבר לזה, הר המור, אתה יודע, יש כאלה שמדברים על הר המור, ויש כאלה שמדברים על הקו. אז הקו, באופן כללי, הוא... אפשר לקרוא לזה, אפשר להגיד מעגלים קונצנטריים, אפשר לדבר על משהו כמו בצל. זאת אומרת, יש לך בליבה, יש את הר המור, שזה כאילו משהו שהוא מאוד 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 אידיאולוגי, טהור, מאוד השקפתי, מאוד מאוד
מוחלט.
מאוד מוחלט, אבל ככל שאתה עובר למעגלים שמסביב, אתה שם לב שהדו-מוקדיות היא הרבה יותר בולטת. בוגרי לי שבצבא ובשירות הציבורי היום ככה במשרות בחירות, ובוגרי ישיבות קו פחות, הרדקור מהר המור שבאמת חיים ציוניים דתיים, בתוך קהילות ציוניות דתיות, שולחים את הילדים לבתי ספר, לא לתלמודי התורה של אנשי הר המור עצמה. זאת אומרת, אני, דבר ראשון, סוציולוגית ודאי שהם עדיין חלק מהציונות הדתית, אם נרצה או לא נרצה, ויש לזה המון השלכות, אבל גם אידיאולוגית, גם אם אתה בא מהצד האידיאולוגי, אז אני חושב שכן, למרות שוודאי שברור שהם נמצאים באיזשהו קצה, אבל אתה יודע, גם בקצה השני נמצאים אחרים, שתגיד, כמה יש לכם רגל בצד הזה של תורה ואמונה וזה. ויש מקום לשאלה הזאת, נגיד, ברמות מסוימות של הקצה השני. בסדר. ועדיין הם חלק מהמשחק הזה.
אני תוהה עם חלק מהסיבה שהר המור עדיין מוגדרת חלק מהציונות הדתית, ואולי גם קבוצות להיטיות מסוימות עדיין מוגדרות חלק מהציונות הדתית, היא פשוט כי עוד לא עבר מספיק זמן כדי שנגדיר משהו אחר בשבילם רשמית. כלומר,
יש סיבה אחרת. אני אגיד לך, הרי כשמישהו פורש, אני אגיד לך למה הם כולם לא רוצות, אף אחד מהם לא רוצה להוציא את עצמו מן הכלל.
כן.
בגלל שאם נדמה את הציונות הדתית רגע, לא למעגל עם שני, לליפסה עם שני מוקדים, אלא ניתן משל אחר שהוא כאילו יסמן את ה, ניקח סקאלה שבצד אחד שהיה נגיד נשים את, אני יודע מה, כל אנשי המניינים השוויוניים בבקה ובצד שני נשים את הר המור, אז יש לנו פה סקאלה רחבה מאוד שרובה נמצא באמצע. עכשיו, אני אגיד, כל צד היה שמח מאוד לחתוך כך שהאמצע יישאר איתו ובצד השני יישאר רק הקצה השני. אבל כל מי שחותך יודע שהוא הוא יכול להחליט לחתוך, הוא לא יכול לשים את ה, הוא לא יכול לקבוע איפה הסכין תעמוד. ואז מה שקורה זה בפועל ששני הצדדים חוששים שאם הם ימתחו את החבל לקריאה, החבל לא יקרה איפה שהם רוצים, והמרכז הציוני דתי יישאר עם הצד השני. ולכן, כיוון שאף אחד לא רוצה לוותר על המרכז הציוני דתי, וכולם מאמינים שהמרכז הציוני דתי הוא הגייסות הגדולים שלהם, וכולם, אגב, שני הצדדים בטוחים שהמרכז הציוני דתי בעומק ליבו איתם. לא, אבל זה לא, אתה יכול לצחוק על הארמורניקים שהם תמיד יודעים מה קורה בשורש נשמת, אתה יכול לצחוק על הארמורניקים שהם תמיד יודעים מה קורה בשורש נשמתנו, אבל באופן מגוחך גם אנשי הצד השני תמיד משוכנעים שהם יודעים מה קורה בשורש נשמתנו.
כן, זה מזכיר לי, אמרתי את זה עכשיו ונזכרתי, תהיה מאוד גאה בי, נזכרתי בכתבה שכתבת למקור ראשון לפני אולי שלוש שנים, שנתיים וחצי, זה היה נראה לי גיליון ראש השנה או משהו כזה, על הפוליטיקה הציונית דתית. זה גם התחבר לכתבה השלישית שלך, והטענה, אחרי מהטענות שהובאו שם, אני חושב, לא הטענה המרכזית, זה אני כבר לא זוכר עד כדי כך, הייתה שבעוד אחוז מאוד גבוה מהציונות הדתית תמצא איפשהו באמצע, כלומר, מין כזה ישיבה, כאילו ישיבת הסדר, לא ישיבה קטנה, אבל גם לא איזה תיכון דתי, אלא כאילו ישיבה תיכונית קלאסית כזה וזה, כלומר, וכל מה שבא עם זה, גם בהשקפה, כיפה סרוגה ממוצעת כזאת וזה, המנהיגות של הציונות הדתית תמיד עוברת או ללייטים, בנטים כאלה עם הכיפה הפיצית מאחורה, או לסמוטריצ'ים כאילו החרדלים, וכאילו נעלמה כאילו הזבולון אורלבים,
המרכז הציוני דתי נחלש, זאת טענה שטענתי לכן באותו מאמר מלפני שנתיים וחצי, גיליון ראש השנה, הגיליון הראשון שבו כתבתי במקור ראשון. אז המרכז הציוני דתי באמת מאוד נחלש, אבל אני אגיד שני דברים. אחד, בשנתיים וחצי האלה התעוררו בו סימני חיים קלים, העונים לשם מתן כהנה, בעיקר העונים לשם מתן כהנה. ודאי, הוא מייצג איזה סוג של מרכז ציוני דתי קלאסי, של אנשים שתראה אותם במלכה ערבית בבית כנסת, אבל לא, ברבק, לא חייב להיות כל יום, אבל מצד שני, הם לא ממבקרי בית הכנסת בליל שבת וזהו. תראה אותם בשיעורי תורה, אבל מצד שני, תראה אותם אולי גם בים מעורב, תראה אותם מאוד אוהבים ללמוד דף יומי, אבל גם יכולים אחרי השיעור דף יומי ללכת עם האישה לסרט בקולנוע, בלי לתהות האם הוא עבר איזה צנזורה או לא. בקיצור, מייצג איזה מרכז ציוני דתי קלאסי. אני לא יודע אם מתן כהנה מסמן מגמה, אני חושב שעוד מוקדם מאוד להגיד אם מתן כהנה מסמן מגמה. זה שהוא קיים, זה מעניין.
מה תגיד, אני בטוח ש, אני בטוח שבין רבבות שמאזינים לפודקאסט הזה, אז יש לפחות כמה אנשים שמסתכלים בבוז עמוק על הרפורמות של מתן כהנא, ואומרים, מה פתאום? אבל האדם הזה הוא ליברטריאן, רוצה להפריד דת ממדינה, קיצוני, ליברלי, רחמנא ליצלן, זה. כלומר, אני רואה את הטענה שלך שמתן כהנא הוא במרכז, אבל לכאורה, אם אתה מסתכל על הצעדים שהוא עושה כאן, יש כאן צעדים שלא הייתי שומע בישיבה לפני כמה שנים, ואני גם לא חושב, לא יודע אם שומעים בישיבות קלאסיות עכשיו, או בבית כנסת בורגני בגבעת שמואל עכשיו. אולי תתקן אותי.
אני אגיד שלפי טעמי מה שמתן כהנא מנסה לעשות, ועוד אנחנו לא יודעים אם זה יעבוד לו, זה לנסות לקלוע לטעמם ה... איך אני אגיד את זה? לטעמם האידיאולוגי באמת של אנשי המרכז הציוני דתי, ולכן אתה תראה אותו הולך על רפורמת הכשרות נגיד. זה דבר שכל מי שקצת בקיא בעולם הכשרות, צריך להיות מעט מאוד בקיא בעולם הכשרות, בשביל להבין שהעולם הזה היה צריך, שיתפסו אותו בציצית ראשו, ינערו אותו. כל הבכיות וכל הטענות וכל המענות, לא יטשטשו את זה שהמקום הזה היה זקוק לניעור גדול, ולכן אתה תראה גם שבסוף, בסוף, בסוף, אחרי שרפורמת הכשרות אושרה, אתה לא רואה שהשמיים לא נפלו.
אף אחד לא...
השמיים לא נפלו, וגם אף אחד לא באמת יצא לרחובות על זה. אז בסדר, יצאו מכתב כזה ומכתב כזה ומכתב כזה, השמיים לא נפלו ואף אחד לא יצא לרחובות. ואתה רואה שבנקודה שהיא יותר רגישה, הסיפור של הגיור, אתה רואה שמתן כהנא מאוד קשוב למה אומרים לו רבנים, ומאוד קשוב למה הציבור שלו יכול להכיל, ומה הציבור שלו לא יכול להכיל. ואתה רואה שהוא מוכן על זה ללכת לאימות עם ישראל ביתנו.
כן.
ולא לתת להם את כל מה שהם רוצים. ואגב, אחת הסיבות שרפורמת הגיור לא עלתה להצבעה, זה כי בעצם מתן כהנא ניסה לרקח את הרפורמה, ויש לו שם איזה אימות סביב זה מול ליברמן והאנשים שלו.
כן.
כי באמת מתן כהנא מאוד קשוב למה שהציונות... אגב, ודברים אחרים, הוא גם לא הלך אליהם בכלל, למרות שאולי... היה מי שהיה רוצה שהוא ילך, והוא גם ידע לאיים באופן מאוד ברור, אם הוא יקיים זאת כבר שאלה אחרת, על הסיפור של תחבורה ציבורית בשבת, כי הוא יודע שהציונות הדתית לא רוצה לראות תחבורה ציבורית בשבת, למרות שיכול להיות שמתן כהנא איש, זה לא כל כך היה אכפת לו, אבל הוא מאוד יודע איפה הציבור שלו נמצא, הוא מאוד משתדל ללכת בכל הכוח במקומות שהוא חושב שיש לו גיבוי ציבורי, ומאוד נזהר מללכת במקומות שהוא חושב שאין לו גיבוי ציבורי.
אתה רואה מצב, אני לא התכמתי להיכנס לזה, אבל זה מעניין, אז בוא נדבר על זה עוד קצת. אתה רואה מצב שבו מתן כהנא יוביל את הבית היהודי יום אחד, או כשם גג למפלגה ציונית דתית חדשה?
אני חושב שאם נפתלי בנט ימצא לעצמו בית כזה שממנו הוא יכול להיות אופציה שלטונית אמיתית, ולא ימינה כזה, שזה כאילו, אתה יודע, בקונסטלציה פוליטית מוזרה, קרה איכשהו, אז מתן כהנא יצטרך לשאול את עצמו מה הוא עושה, ואני אגיד, חבירה, נגיד, בין סמוטריץ' למתן כהנא, נראית לי הרבה פחות מופרכת ממה שנראית היום לשני הצדדים, שכאילו זה נראה להם כמו מדע בדיוני. לי זה לא נראה מדע בדיוני.
בפוליטיקה, כן. בפוליטיקה נראה לי שום דבר לא בלתי אפשרי. וואלה, זה מעניין. חשבתי על זה, וזה באמת אופציה מעניינת. ככה, שאלה אחת אחרונה על הציונות הדתית, לפני שנעבור לשאלה לסיום שלנו. אתה לא נביא, אלא אם כן אני פספסתי משהו, ובכל זאת אני אשאל שאלת נבואה, בעוד 20 שנה, נניח. אתה חושב כבר שהציונות הדתית תתפלג? אתה חושב שזה כבר לא יהיה אותו דבר, או שאנחנו נשאר באיזה מין מסלול ישיר?
אני את זה ככה, הציונות הדתית תשתנה, אבל זה לא אומר שהיא תתפלג. אני ממש זוכר, לפני 20 שנה הייתי, בדיוק סיימתי, אני אגיד, היום לפני 22, אתמול יותר נכון, לפני 22 שנה התגייסתי במסגרת הסדר, זאת אומרת שלפני 20 שנה כבר הייתי אחרי השירות והיינו בישיבה, והציונות הדתית הייתה נושא חם ומסעיר אז כהיום, ואני זוכר שאז לכולם היה ברור שהציונות הדתית עומדת להתפלג, והנה אנחנו אחרי 20 שנה דנים בשאלה האם הציונות הדתית עומדת להתפלג, ויכול להיות, אגב, שאם הייתי מבוגר ב-10 שנים, אז הייתי מספר את אותו סיפור על 30 שנה, אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, אבל יכול להיות. אז אני אומר, דבר ראשון, יכול להיות שיום אחד זה יקרה.
כן.
אבל אני אומר, ודאי שהיא מאוד תשתנה, כי באמת ב-20 שנה האלה עברו על הציונות הדתית המון 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 דברים. היא ממש לא נראית אותו דבר כמו שהיא נראתה לפני 20 שנה. להגיד שהתוצאה של זה תהיה דווקא התפלגות, אני סתם, זה נראה לי... אני אומר, בתוך ה-20 שנה האלה היו הרבה תקופות שחשבתי שלשם זה הולך. ודווקא היום, אחרי כל העליות והמורדות, אני יותר נזהר מלהגיד דבר משמעותי על זה.
עוד 20 שנה נבדוק. אוקיי, אז יש לנו שאלה קבועה לסיום, בתור אדם שעובד בעיתון. תן לנו איזה כתבה או טור שקראת במהלך סוף השבוע בעיתון, במהלך שבת, וככה, אתה רוצה להמליץ עליה במיוחד, לקוראים?
טוב, זה כאילו זה קצת לא פייר, כי אני קורא את העיתון לפני, אני לא קורא אותו בשבת. אבל אני יכול להגיד שאני כבר ביום חמישי, כשקראתי את המוספים שמודפסים יותר מוקדם, סוד גלוי.
עשתה עכשיו את כל
האפת. אז שמתי את עיני, ובאמת עשינו אפילו פרומו באתר, לרעיון הבאמת מדהים עם ינקי קניבסקי, נכדו של מי שכונה שר התורה, רב חיים קניבסקי. באמת, ינקי הוא סיפור מאוד מאוד מעניין, והעמדה המיוחדת שותפס בציבור החרדי בשנים האחרונות כמוצאים והמביא בבית סבו, אתה יודע, כל מיני פרשיות ששמו נקשר בהם, ובאופן כללי זה רעיון מרתק. באופן כמעט מפתיע, אני אגיד, ינקי פתח הרבה יותר ממה שמי שראינו אותו. אני כבר יכול להגיד, אני כבר דיברתי מאז הבוקר, היום כבר עם האורך של... קיצור, הוא פתח הרבה יותר ממה שחשבו שהוא יפתח, וזה באמת מאוד מעניין. כמובן שהוא לא הניח את כל הקלפים על השולחן, משאיר עדיין כמה קלפים קרובים לחזה, אבל באמת זה רעיון מעניין, ובאמת הוא ככה פותח איזשהו צוהר להתנהלות של הבית ברחוב רשבם, שהיה ככה אחד המוקדים המרכזיים של הציבור החרדי בשנים האחרונות, ולא עוד למרבה הכאב.
טוב, מעניין, נצטרך לקרוא את זה. תודה רבה לך, שלמה. זה כל הזמן שיש לנו. תודה רבה למאזינים. על הכתב והסאונד הוא עד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה עדי שלם רבינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון ובשורת ההסקטים בספוטיפיי, באפלי מיוזיק וגם בגוגל. עד הפעם הבאה.
מקור ראשון. הסקטים.